עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, חודש אלול טוב שלפני היום ג' אלול. אנחנו כאן בתחשבו טוב, כמידי שבוע, שעה תמימה שבה אנחנו מדברים עם ועל אנשים שיש באמתחתם חשיבה חיובית, שיש בהם ידע שיכול להרחיב לנו גם את הדעת וגם את הלב, וכל אותם דברים שהם על תדר טוב, ממלא, חיובי, ונדמה לי שבימים אלו התדר הזה הוא מקבל ערך מוסף כפול ומכופל. וכמידי שבוע המתחתנו מלאה, ואנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבורך הוא מפיק אותנו, רן לודין ואילי קונפלד האחראים על השידור, ועיניו אורגד עורך את הדיגיטל שלנו. ואנחנו מבקשים להתחיל את השעה הזו עם הרבה והפרופסור דליה מרקס, מחבר את הספר בזמן מסעות בלוח השנה היהודי-ישראלי. ועם הרבה דליה מרקס, אנחנו מבקשים לדבר על חודש אלול. ערב טוב לך הרבה דליה מרקס, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, שבוע טוב, טוב להיות איתך.
שבוע מבורך. חודש אלול. את יודעת, גם לדבר קצת על המשמעות שלו, אבל בעיקר על מה אפשר לעשות על מנת שזה לא יישאר עוד אמירות שפר, אלא באמת להוריד את זה למקום המשמעותי, המשפר, כי נדמה לי שהרבה מאוד מהדברים ככה הם יפים ו... מדברים אותם גבוהה גבוהה, אבל ביום יום יש פער מאוד משמעותי.
כן, אני חושבת, אני מאוד מסכימה איתך שבימים האלה, אולי יותר מאשר ימים אחרים, מאוד מאוד חשוב להתקשר ולהתכוונן לתדר החיובי, ונדמה לי שדווקא חודש אלול הוא מקום, הוא מקום מנטלי, מקום רוחני, מקום בנשמה שמאוד מאפשר את הדבר הזה. את אלול עולה בנו המחשבה ככה של סוף הקיץ, הימים המתקצרים, אמנם אנחנו לא כל כך רואות את סוף הקיץ בגביר הנוכחי, אבל לאט לאט סוף החופש הגדול, התלמידים מתכוננים ללימודים, הכנה לימים הנוראים, וזה זמן, זה זמן טוב להרהור, זה זמן טוב לחשבון נפש, זה זמן טוב לשקול מה עשיתי השנה, מה עשיתי טוב, מה תיקנתי, מה קלקלתי, מה צריך עוד לעשות, מה לפניי. את יודעת, לפי המסורת המדרשית, בראש השנה, שזה א' בתשרי, עוד כמעט חודש, נברא העולם, או לפי מסורת אחרת, נברא האדם. אז בעצם חודש אלול זה מין קורס הכנה ללידה, קורס הכנה לבריאה, וזה זמן באמת לחשוב על מה אנחנו רוצים לברוא לעצמנו לשנה החדשה, לסיבוב החדש שבו אנחנו מסתובבים סביב מערכת השמש, מה אנחנו מבקשות לעצמנו, מה אנחנו מייחלות, וזה באמת, זה באמת לדעתי מה שחודש אלול מזמן לנו, כן, עם הסתיו והענן שבתקווה יבואו בקרוב. אנחנו באמת מוזמנות לאיזה מין קורס הכנה לבריאה, קורס הכנה לבריאת העולם, שלפי המסורת, כמו שאמרנו, התחולל בתחילת אלול, וקורס הכנה לבריאה של עצמנו, איך את, איך אני רוצות לראות את עצמנו, איך אנחנו רוצות לברוא את עצמנו לשנה החדשה, מה אנחנו רוצות לעשות, מה אנחנו רוצות לחדש.
קודם כל זה נשמע כמו סטארט-אפ יהודי, שאפשר לעשות איזה ריסטארט מאורגן ומסודר.
נכון, את יודעת, הרבה אנשים אומרים לי תמיד בדיוק על הריסטארט הזה, שמה זה כל הסליחות, הספרדים התחילו להגיד סליחות בראש חודש אלול, והאשכנזים הצטרפו, כל הזמן נקים על חד, והשמנו בגדנו, וזה כל כך שלילי, ואני חושבת בדיוק הפוך. זה גישה כל כך חיובית לדעת שגם אם קלקלת, את יכולה לתקן, כן, השיר המפורסם של גיל שאהוד בני שר. אפשר לתקן, וזה דבר שהוא נורא נורא חיובי, ובכלל לא מובן מאליו. יש דתות אחרות שיושבות על החטא הקדמון, שאי אפשר ממש להיפטר ממנו, אז באמת משהו מאוד מיוחד שיש במסורת שלנו.
וכשמסתכלים על חודש אלול ככה, באיזו ראייה רטרוספקטיבית רחבה, אז והמנהגים שיש והעומק של הדברים, אז מה את יכולה להגיד על זה, על הציר הזה, לאן זה מתפתח?
זה, לפי המסורת שלנו, בראש חודש אלול, משה רבנו עלה להר סיני בפעם השנייה. פעם ראשונה, כמו שאנחנו זוכות, לא נגמרה כל כך טוב, כן? משה שבר את הלוחות, כשהוא ראה את בני ישראל עובדים את עגל הזהב, וכאן יש לנו מין מועד בית, יש לנו ניסיון שני, יש לנו אפשרות לתקן, משה עולה להר סיני בראש חודש אלול, ובמשך 40 ימים לא אוכל, לא שותה, לא ישן, שרו עם הקדוש ברוך הוא, ואז הוא חוזר עם הלוחות אחרי 40 ימים. אם אנחנו נספור 40 ימים מאז ראש חודש אלול, נגיע בדיוק לעשרה בתשרי, כלומר ליום הכיפורים.
יום הכיפורים.
אז כל התקופה הזאת אנחנו שרויות ושרויים ביחד כביכול עם משה רבנו על ההר, בני ישראל נמצאים למטה, אי ודאות, שאלות, מה יהיה, מה יקרה, איך יקרה, איזה מין רצון, ככה מין חוסר ודאות והמון המון תקוות, וזה באמת מה שהתקופה הזאת מזמנת לנו, גם מבחינת המנהגים של חודש אלול, וגם מבחינת ההתכווננות הנפשית והרוחנית של הרבה אנשים, את יודעת, אפילו זה לא דווקא משהו שהוא דתי במובן הרליגיוני של המילה, אלא יש משהו בימים המתקצרים האלה שמזמין הסתכלות פנימה, מזמין ראייה פנימה, לעומת עמים אחרים שחוגגים את ראש השנה שלהם באביב, כן, ראש השנה המקראי, את זוכרת, זה היה באלף בניסן. כשהציפורים מצייצות והאפרוחים, כן, מרפרפים והפרחים, הניצנים נראו בארץ, כאן אנחנו חוגגים את ראש השנה במקום מאוד מאוד של מבט פנימה, במקום מאוד מאוד של איזושהי הרהור ומחשבה, ואני חושבת שיש בזה משהו מאוד מיוחד, ולכן בהרבה בתי כנסת, בהרבה עדות, נהוג לתקוע בשופר, בכל יום, כן, שופר, הדיבר כן. כאן על שיפור, שפרו מעשיכם, ובאמת אני חושבת שאנחנו צריכים לקרוא לעצמנו, לשפר את מעשינו, כי יש הרבה מה לשפר תמיד, אבל אולי השנה במיוחד, יש את מנהגי הסליחות שיש בבתי הכנסת, יש מזמור תהילים מיוחד שאומרים אותו בהרבה מהעדות בתקופה הזאת של השנה, יש עדות שאומרים אותו כל השנה, אבל בעדות אחרות אומרים אותו רק בתקופה הזאת, זה מזמור כף ג' למען חי ורעי וכולי, אז יש כאן משהו באמת של איזה מין אפשרות ותקווה להתחלה, איך אמרת, סטארט-אפ, ריסטארט חדש לחיים.
ואם הייתי שואלת אותך לסיכום, מהעמקה שלך בחודש אלול, ככה בראייה רחבה, ולחבר את זה לימים האלה, ובכל זאת לשמור על אופטימיות, אז איזה איחול היית מעניקה למאזינים לקראת חודש אלול?
טוב, אני חושבת שבאמת אנחנו נחוצה לנו הרבה תקווה בימים האלה, שכידוע באמת אני חושבת חסרי תקדים בקושי שלהם ובפילוג ובכעס, אפילו שנאה בין קבוצות שונות בתוך עם ישראל, ובחוסר הנכונות באמת לשוחח ולדבר, ואני חושבת שאלול בעצם מציע או אומר, כמה שהדברים יכולים לראות נמוכים וקשים ורעים וצרים ובלתי אפשריים, אפשר. זה נדמה לי מה שחודש אלול בא להגיד לנו, אפשר. כן. וזה מה שאני רוצה להגיד לי ולכולנו, שאפשר. זה באמת אין הדבר תלוי אלא בנו. אם אנחנו נעשה טוב, במדינת ישראל יהיה טוב. ואם לא, חס וחלילה, לא נחשוב בכלל על האפשרות השנייה. ואלול באמת מזכיר לנו שאפשר.
כן, אז אני חושבת שזה סיכום לגמרי ראוי ואופטימי. תודה רבה, הרבה והפרופסור דליה מרקס, מחברת הספר רבה. בזמן מסעות בלוח השנה היהודי הישראלי, ותודה שהרחבת גם את הדעת וגם את הלב, שיהיה שבוע מבורך.
שבוע מבורך, שנשמע בשורות טובות,
אמן, 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 תודה. ועכשיו אנחנו עם שחר אריאל, אומן ובנו של המשורר מאיר אריאל עליו השלום. ואנחנו מבקשים לדבר עם שחר על כותונת פסים 2023, אומני ישראל הקליטו מחדש שיר שמסמל איחוד בעם. שיר שאומנם נוצר ב-1995, אבל בימים אלו עובר חידוש נוצר. נוכח המצב, ועל השיר אנחנו רוצים לדבר, ועל היוזמה הזו עם שחר אריאל. ערב טוב לך שחר, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, שבוע טוב, חודש טוב.
חודש טוב ומבורך. אז אולי נדבר קצת על כותונת פסים, מה היא אומרת?
דבר ראשון, הרקע המקורי לכתיבת המילים של כתונת פסים ב-1995 היה למעצבה דומה מאוד לימים הקשים שאנחנו עוברים היום כעם, כחברה, כי גם אם בודקים על מה מדובר בשיר כתונת פסים, הוא מדובר על הניסיון לראות את מה שכן מאחד אותנו למרות כל השוני שבנו וכל הגלויות שכל אחד מאיתנו עבר. יותר נכון, אני מתכוון, אם לא ההורים שלנו אז סבא וסבתא שלנו, יש כאלה שבדור הזה עלו לארץ, כל אחד עבר דרך מסוימת ואף כן. אחד לא דומה.
אז אולי כאן נקריא כמה שורות מאשר באמת הקסום הזו. כן, כל הצבעים עוד יזהירו לכל הצדדים בעולם לראות כולם את כולם, וכל הצדדים עוד יכירו בגוונים השונים את עצמם, ויותר הצבעים לא יסתירו אדם מאדם, דם מדם.
כן, הלוואי, אמן. המילים האלה הן מאוד חזקות, את יודעת, הן מדברות על גם, לא רק על צבע עור שמסתיר, אלא גם ממש סוג דם וכן הלאה. אנחנו מדברים היום על אפליות שקשורות בלמי לתרום, למי לא לתרום, כל מיני בחירות שאנשים עושים. אנחנו בתקופה הקשה, והשיר הזה, אני רוצה לתת פה חיזוק מכאן לכל מי שיזם את זה, מי יוני פיינגולד, הבעלים של סומי, כן. שזה. התחיל אצלו דרך אלדד זיטרין וארקדי דוכין כמובן וכל האומנים שהתעצפו.
אז על זה אני רגע רוצה לדבר. האם אתה יכול להעביר לנו, אנחנו גם נשמע את השיר תכף, אבל האם אתה יכול להעביר משהו ממה שמתרחש כשהאומנים נקראים, איך הם מגיעים, כמה אופטימיות יש בזה, כמה תקווה אמיתית יש בה בהתקהלות הזו לצורך הביצוע. אתה יכול להגיד משהו על זה?
אני יכול לומר שאילו כל עם ישראל מכל מחנותיו היה מתבונן בזרימה וההיענות וההתגייסות שעשו אנשים באמת מכל קצווי הקשת, גם הפוליטית וגם המוזיקלית, כדי לנסות להזכיר לכולנו שיש בנו למרות הכל יותר מחבר מאשר מפלג, ושיש לנו סיבות להרגיע את הלהבות. כולם במצוקה נוראית ממה קורה לנו כעם. אנחנו, אני יכול להגיד לך שכל מי שהגיע להקלטות הגיע עם גם רצון אדיר כאילו לעזור במשהו. הרי אומנים חוץ מלהתבטא, והאומנים אמורים להתבטא דרך השירים ודרך המעשה האומנותי, כל אחד כמובן יכול להתבטא, אבל איך כל אחד מאיתנו יכול לעזור במשהו, וזה הייתה דרך טובה לנסות להשפיע טוב, להבדיל מלהשפיע אש.
כן.
ואת זה ראיתי אצל כולם, כל מי שבא, כל מי שניגן, כל מי ש... היו כאלה שהגיעו עם גב תפוס ועם שפעת, ולאף אחד זה אף פעם לא נוח, ונמצא בדיוק באמצע יום עבודה, כן. ויש עניינים בשידורים, כולם באו, כולם, כל מי שפנו אליו בא.
ואם יורשה לי, הרי גם אתה בבחירות שלך ובאורח החיים שלך, אתה מייצג הרבה מאוד את השילוב והמיזוג. אתה רוצה להגיד על זה משהו?
כן. אני יכול להגיד בשם אבי עליו השלום, שהיה נוהג לומר לי משפט שהוא ייחס לרבי אשלג בעל הסולם, שעליו נאמר ש מי שלומד תורה והרגישות שלו לזולתו לא גדלה, לא למד תורה כראוי. והוא היה מזכיר לי את זה, שבעצם אילו היינו שומרים על דבר פשוט שנקרא גם דרך ארץ וגם כבוד האדם באשר הוא, כבוד האדם באשר הוא, זה מילים פשוטות, אבל אנחנו לא מקיימים את זה כל כך. ואילו רק היינו כולם מסכימים שיכול להיות שאנחנו כן נשנה דעתנו, והזולת אולי צודק, ולהפך, אולי היה אפשר ליצור הידברות ראויה במקום רק להגביר את הקרע. אני חושב שעיקר הדבר, עיקר הדבר של המעשה הזה של צומת פסים, הוא להזכיר לנו שכל, יש לנו 12 גוונים, או יותר אפילו בקוטונת של יעקב התחיל ליוסף, ויש לנו אפילו יותר מ-12 גוונים לעם, והגיע הזמן שנדע שכמה שיותר צבע יותר טוב, לא חייבים שזה כולם יהיו צבע אחד, זה יהיה די מיגיע ומשם.
כן, מה שנקרא מילים כדורבנות. שחר אריאל, אנחנו נשמע את השיר. תודה רבה רבה שהיית איתנו, ושיהיה שבוע מבורך.
לפני כמה וכמה שנות אלף נפרדנו אני ואחי, הוא לכיוון של הקרירים האלה, אני לדרום מזרחי. יובלות על יובלות לא התראינו, ופתאום נפגשנו כאן.
לא הכרנו כל כך, השתננו, טוב ששרנו סימן.
עשו לך, אתה בכלל לא דומה לי, בבכי צחק לי אחי. אתה לא נראה כל כך ישראלי, בטח שלא תנכי.
כן, כל הצבעים עוד יזהירו בכל הצדדים בעולם, לראות כולם את כולם, בכל הצדדים עוד יכירו
בגוונים השונים את עצמם,
ויותר הצבעים לא יסתירו אדם מאדם תמידם.
מי שמדבר צחקתי, בכיתי למראה החיוור של אחי,
למבטא המוזר שלו ביטה ביטה, זה יותר תנכי.
או, קטונת פסים שלי, כל פס בנוגע, כל פס רוצה לקלף לי את האור.
או, פסים, פסים, פסים שלי,
אני לא אשתגע,
לא אשתגע, רק אתן לגוונים מעטות.
כן, כל הצבעים עוד יזהירו לכל הצדדים בעולם,
לראות כולם את כולם,
בכל הצדדים עוד יכירו
בגוונים השונים את עצמם, ויותר הצבעים לא יסתירו אדם מאדם דם מדם.
פולנים התנפלו על מרוקו,
רוסים נכנסו בתימה,
מצרים חטפה מטורקיה,
שבדרך תקעה את יוון.
איך שביניהם הסתבכנו, כבר סופר אף כי לא יאומן.
אבל למה את המלחמות הזרות שלהם משכנו, אחרי שהם שכחו אותן מזמן, מזמן?
אוקטון הפסים שלי כל פס בי נוגע
כל פס רוצה לגלף לי את האור
או פסים, פסים, פסים שלי אני לא אשתגע, לא אשתגע
רק אתן לגוונים מעט אור אדם מאדם, דם מדם
ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם שמדי שבוע אנחנו ממש שמחים להזכיר ולהזכיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, מורשתם, משנתם, עשייתם מהדהדת ומאוד משמעותית. והיום אנחנו מבקשים לדבר בכבוד רב על הרב אברהם יצחק הכהן קוק, היה הרב הראשון האשכנזי בארץ ישראל, פוסק, מקובל, הוגה דעות, ונחשב לאחד מאבות הציונות הדתית. ובגימל באלול ב-1935 הוא הלך לעולמו ואנחנו מבקשים לדבר עליו עם פרופסור יהודה מירסקי מחבר הספר הרב קוק מבט חדש ערב טוב לך פרופסור יהודה מירסקי
ערב טוב תודה רבה רבה שהזמנת אותי לתוכנית והיום המרגש הזה
תודה רבה ותודה רבה רבה שאתה איתנו אז אנחנו ממש נשמח לשמוע ממך על המשנה ועל המורשת של הרב קוק, שהיא קיימת משמעותית, מצוטטת, נסמכת כל כך הרבה שנים.
אז כמובן קצר המצע לדבר על משנתו של הרב קוק כל כך רחבה וגם מתפתחת כל הזמן גם מפת עמקותו בתורוקיה וגם בגלל שתודה לאל כל מיני כתבים שלו שהיו בגנוזים עכשיו יוצאים לאור בשנים האחרונות ובכל זאת אנחנו יודעים שרב קוק כפי שציינת אנחנו מציינים היום יותר ב-1935, נולד ב-1865, כלומר, היה עד לפרטים מרתקים חשובים בהיסטוריה של המצוא בית החדשה. אנחנו רגילים לחשוב לרב קוק בדיוק כמו שאת אמרת, שהרב האשכנזי הראשי הראשון, המייסד של ה... רבנות הראשית בזמנו, שבזמנו היה מוסד שונה למדי ממה שהוא היום, וגם כהוגה דעות גדול שנחשב אבי הרוחני של הציונות הדתית, אבל יש הרבה יותר מזה. אני חושב שזה נכון לגמרי, אבל לפעמים אני חושב זה אפילו לא הקטעים הכי חשובים. הרב קוק היה הוגה ואיש רוח ובעל נשמה גדולה, ש... קפץ הישר לתוך המריבות וכל הוויכוחים וכל השברי לב והאתגרים והאפשריות של ההיסטוריה היהודית בעת החדשה. זה הייתה תקופה של מצד אחד פוגרומים ואנטישמיות והגירה והקהילה היהודית מתעסקת בכל מיני מקומות ומצד שני תקופה של התעוררות רוחנית, של תקומת הציונות, של התעוררות הספרות העברית החדשה, והרב קוק בתור רב שומר מצוות, קלה כחמורה, אפילו המילה אורתודוקסית היא מתחברת, המילה אדוקה מתחברת, יראי שמיים בחומלי נשמתו, בקי בכל מקצוע התורה וגם בהרבה ספרות רחבה, פילוסופיה וזה, נכנס לתוך כל הדבר הזה, בניסיון ליצור משנה, שתוכל לנווט, שתוכל לעזור לעם ישראל בתהפוכות הזמן, גם, וגם כן בסופו של דבר לעזור לאנושות. הרב קוק היה הוגן מאוד מעמיק במשמעותה של זהות יהודית על כל מרכיביה, החומריים, הרוחניים, וגם על הערכים האוניברסליים.
אז באמת... באמת פרופסור מירסקי, באמת הוא היה שם בנקודת מאוד מאוד משמעותית, בצומת מאוד משמעותית, ולו הייתי שואלת אותך, באותה צומת, באותה נקודה, שזה מבחן, מבחן מנהיגות, מבחן רוחני, מבחן פילוסופי, מה היו הבחירות שלו שהן היו כל כך משמעותיות ונותרו עד היום?
הדבר הראשון הייתה איזושהי נכונות להקשיב. הרי הוא היה פתח את ליבו והקשיב בקשב רב למתרחשים סביבו. הוא יצא מהנחה שאחד הפסוקים שהוא הכי אהב לצטט זה האלוקים עשה את האדם ישר. שאנשים עקרונית מבקשים את הטוב ורוצים את הטוב. אז כשהוא הסתכל מסביבו, והוא ראה נגיד מלא, נקרא להם חלוצים,
ציונים,
כאלה שמצד אחד עוזבים את עולם הישיבות ובתי המדרש בטריקת הדלת, וכמובן...
אז נקודה אחת זה באמת ההקשבה והאמונה שיצר האדם טוב מנעוריו, ומה עוד?
והוא ראה אותם יסמים את זה בפועל, ואומר, רגע, החברים האלה, החבר'ה האלה עוזבים בבית המדרש, אבל לא מחפשים חיים קלים, הם מייבשים את הביצות, הם מורים ארצה, הם דואגים לעניים, ויש לנו מה ללמוד מהם גם. זה דבר אחד. והאמונה שהמאוויים הפנימיים שלנו לטוב, לצדק, לישר וליופי, זה לא משהו שמחוץ לדבר הזה שאנחנו קוראים דת. זה חלק מנוכחותו של השם בעולם. שזה מה שהשם דוחף אותנו להיות יותר טובים, לבנות חברה, לבנות תרבות, להתקרב אליו דרך התורה והמצוות, ושוב, הרב קוק היה מוכן ללמוד את כל מקצועות התורה, גם מקרא, לא רק מה שלמדו בישיבות, גם תלמוד, גם מקרא, גם פילוסופיה, גם הכל, וגם הוא חשב שיש לנו הרבה מה ללמוד מהטובים שבאי עולם בכלל.
ומתוך באמת הוא כתב הרבה מאוד והותיר הרבה מאוד אמירות ותפיסות עולם, ולו הייתי מבקשת אותך לסיכום, דווקא ברוח של מה שאנחנו נמצאים היום, אחד מהפנינים, מה היית בוחר?
האמת, משהו שאני חושב עליו המון המון, הרב קוק היה מלא אהבה. הוא אמר, אי אפשר לאהוב את ריבונו של עולם ועל התורה, וגם לא לאהוב את כל האדם, כל האנושות. הדבר היחיד בכתבים שלו, שאני אי פעם ראיתי שהוא אומר שהוא שונא, זה הכעס. אשר הכעס, נשנות שכמו כי אם יש אנשים שכועסים כל הזמן, לא משנה מאיפה הם, מאיזה צד של הקשרים באים, אנשים שכועסים כל הזמן, זה שבגלל שאין להם כלום בפנים. וגם כן אמירה שלו שהחתירה, הרצון להתקרב לאל, והרצון להתקרב, להתחבר לעם, הרצון להתחרב לטוב שבאוניברסליות האנושית, זה כולם חלק מאותה שאיפה שהתורה מנסה להדריך אותנו אליה. ושלקבל אחד
לשני
בעין טובה.
וואו, כמה זה מקבל משנה תוקף בימים אלו. פרופסור יהודה מירסקי, מחבר הספר הרב קוק, מבט חדש, תודה רבה שהיית איתנו ושפכת אור.
אם אנחנו כבר בחודש אלול, אז שנה טובה ומבורכת.
אמן, תודה רבה רבה.
תודה.
ועכשיו אנחנו עם... מלי אלקובי, נציגת התנועה הגלובלית לקיצור שבוע עבודה בישראל. ערב טוב לך מלי, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב יולי, תודה רבה שאת מזמינה אותי שוב.
נכון. אולי קודם תציגי כמה מילים על התנועה הגלובלית לקיצור שבוע עבודה.
כן, אז התנועה בשמחה. התנועה הגלובלית לקיצור שבוע עבודה זו תנועה שהוקמה על ידי יזם ניו זילנדי לפני כארבע וחצי שנים בשם אנדרו באמס, שבעצם מובילה רעיון שנקרא 180-100 בכל העולם, שזה אומר בעצם שכל הארגונים שמשתתפים בפיילוטים שלהם לקיצור שבוע עבודה, העובדים שמשתתפים בפיילוט שהוא אורך חצי שנה עובדים ארבעה ימים בשבוע, בתמורה ל-100% שכר, ובתמורה לזה שהם נדרשים לעמוד באותן תפוקות, זה המאה השני.
והתנועה הזו היא מה? היא גוף ציבורי, פרטי?
גוף פרטי ללא מטרות רווח, שבעצם אנדרו באמס והשותפה שלו בעצם הם יזמו אותו, ולאט לאט זה הלך ותפס תאוצה, הם כרגע משתפים פעולה עם המון גופים אקדמיים, שמלווים את הפיילוטים האלה באופן מחקרי.
שמה שעומד בבסיס העניין זה אמונה שצריך להפחית בשעות העבודה, בשביל ה-well-being.
נכון, הרעיון של אנדרו באמס התחיל מהחברה הפרטית שהוא מנהל בניו זילנד, יש לו חברה לעזבונות פיננסית של כ-200 עובדים, הוא עשה את הפיילוט קודם כל בחברה שלו, ולאור ההצלחה האדירה שהוא חווה, הוא החליט שהוא רוצה להשפיע על כל העולם, ובעצם נקדם את זה היום בכל העולם.
את יודעת, זה מעניין בפני עצמו שמהלך מן הסוג הזה לא מובל, אני אגב חושבת שזה משפר את הסיכויים להצלחה, כשזה לא מובל על ידי ארגוני עובדים או איזה רגולטור, אלא על ידי מישהו שהוא עושה את זה לשם שמיים.
כן, והוא עושה את זה גם בפן העסקי, כלומר, האג'נדה של אנדרו באמס זה לשפר את הפרודוקטיביות ביחד עם ה-well-being, אבל היוזמה שלו בכלל התחילה מתוך תסכול, הוא קרא איזשהו מאמר של מחקר שהתפרסם יחסית מאוד גדול על עובדי משרד בקנדה ובארצות הברית, שהם עובדים נטו, הפרודוקטיביות שלהם נטו, בסוף היא בין שעתיים וחצי לשלוש. ואז הוא אמר, אנחנו בזבזים כל כך הרבה זמן במשרד על דברים מיותרים, וכולנו כל הזמן עמוסים, הגיע הזמן לעשות שינוי, ומתוך זה הוא בעצם התחיל את הפיילוט.
ואת הנציגה של אותה תנועה גלובלית בארץ.
נכון.
ואני מבינה שבימים אלו מסכמים את הפיילוט הראשון של שתי חברות, אז נכון. אם את יכולה לתאר קצת על הפיילוט והתוצאות. כן.
בשמחה. בגדול, הפיילוט הישראלי הראשון היה עם חברה שנקראת מלונות אפריקה ישראל, וחברה שנקראת מידווד, שזה חברה לתכנון בסי כלכלי, ולשמחתנו הרבה, הוא הצליח בצורה של דופן. קודם כל, השורה התחתונה, בסיום החצי שנה, שתי החברות ממשיכות לקצר את שבוע העבודה. מידווד פשוט ממשיכים לעבוד ככה, מה שנקרא, באופן קבוע, כי זו חברה יחסית קטנה. ומלונות אפריקה ישראל מרחיבים את הפיילוט, כי זאת חברה מאוד גדולה, אז הם בעצם נכנסים לפיילוט נוסף באוקטובר, וכל המדדים שבדקנו ביחד עם האקדמית תל אביב יפו, המכללה האקדמית תל אביב יפו היא בעצם הגוף החוקר שלנו, שמשתף פעולה עם בוסטון קולג' בארצות הברית על המחקר, וכל המדדים שהם בעצם אספו גם באמצע הפיילוט וגם בסוף הפיילוט, היו מאוד מאוד חיוביים, גם המדדים העסקיים וגם המדדים האישיים של שביעות רצון של העובדים.
יפה, ומכאן לאן זה הולך לדעתך? את יודעת, בואי, הנבואה אנחנו יודעים למי ניתנה, ובכל זאת, כדי לייצר אופטימיות, אני מאמינה שבסוף זה יקרה, אז בעוד 5 שנים, איך את חושבת שיראה שוק העבודה הישראלי, אם לא כולו, אז חלק, מסה קריטית ממנו?
אני לא יודעת אם תהיה מסה קריטית ב5 שנים האלה בארץ ברמה של אחוזים כאלה נרחבים, כי ישראל היא מדינה יחסית שמרנית בקטע הזה, אבל אין ספק שנראה יותר ויותר ארגונים מצטרפים לזה. כבר עכשיו אני רואה על הפיילוט הקרוב שלנו באוקטובר הענות והתעניינות גדולה יותר מהפיילוטים הקודמים, ואני גם רואה בארץ כל מיני יוזמות מקומיות של קיצור שבוע עבודה בקיץ בלא מעט חברות, וכל מיני יוזמות של חברות הייטק שקיצרות שבוע עבודה גם בלי קשר לפיילוט שלנו, אז יש מגמה חיובית ושגדלה. להגיד שתוך 5 שנים המספרים יגדלו למשהו גורף, אני לא יודעת להגיד. צריכה להיות איזשהו מהפכה שתלחץ לזה, כמו ה-AI. עכשיו, בגלל שה-AI, הבינה מלאכותית נכנסת, והיא נכנסת בקצב מהיר, אז יש כן סיכוי שזה יקרה. אני תמיד טוענת שה-AI לקיצור שבוע עבודה, זה כמו הקורונה לעבודה מהבית. הקורונה ממש הביאה את העבודה מהבית.
למרות שאני חייבת להודות שיש סימנים של חזרה חזרה למקומות העבודה של הרבה מאוד מעסיקים ש...
נכון, אני רוצה לדייק את זה, כי אני פשוט מרצה על הנושא הזה הרבה, ואני מביאה את הנתונים כפי שהם, ולא כמו הכותרות שלפיהם עבטות המציאות. לפני הקורונה, כמות הארגונים שעבדו באופן מלא או חלקי מהבית, הייתה זעירה גם בעולם וגם בארץ, וקפצנו במהלך הקורונה למספרים שחסרי תקדים של 40-60% של עובדים שיכולים לעבוד מהבית, שעבדו מהבית באופן מלא או חלקי. ועכשיו בעצם מה שרואים בשנה האחרונה זה חזרה, מעבר מעבודה של 5 ימים רחוק בהרבה מאוד ארגונים לעבודה היברידית. כלומר, אנחנו עדיין במספרים מאוד מאוד גבוהים של עבודה היברידית, וזאת מהפכה מאוד משמעותית.
יפה. תודה רבה, מלי אלקובי, נציגת התנועה הגלובלית לקיצור שבוע העבודה בישראל. אנחנו נמשיך ונדבר איתך להתפתחותו של הפיילוט הזה, ואולי גם חדשות נוספות, אבל אין ספק שהפיילוט הזה והרעיון הזה הוא המסר שלו שאומר אפשר להיות פרודוקטיבי, ובא בעת לטפל בוולבינג, זה לגמרי אפשרי.
לגמרי, אני איתך.
שיהיה שבוע טוב ותודה רבה.
תודה רבה גם לכם, תודה,
ביי. אומרים יש לה ארץ, ארץ שורת שמש, היה אותה ארץ, השמש. אומרים יש לה ארץ עמודי השבעה, שבעה כוכבי לכת צצים על כל גבעה. אולי כבר אליה ודאי תמידה סיבה, דבר בשבילנו אדוני לא ציבה. נכנס כל הנכנס פגע באף כהי גם לא, פורס אליו שלום ואור לאיש וחבלו. הים אותה ארץ, כוכבי אותה גבעה, ינחנו דרך יגיד לי הנתיבה. אולי נראה ודאי ניתן דבר בשבילנו אדוני לא ציווה. אולי כבר אמנה ודאי ניתן סיבה, דבר בשבילנו אדוני לא ציווה. כבר עברנו כמה מדברות וימים, כבר הלכנו חמה כוחותינו תמים. כיצד זה טעינו תרם הונח לנו, אותה ארץ שמש אותה לא מצאנו. אולי כבר איננה ודאי נתר סיפה, דבר בשבילנו אדוני לא ציפה. אולי כבר איננה ודאי נתן סיפה, דבר בשבילנו אדוני לא ציפה.
ועכשיו דבורה שירר, פיית הבריאות.
ערב טוב לך דבורה שרר יקירתנו, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, מה שלומך?
ערב טוב, שבוע טוב, חודש טוב.
נכון, חודש מבורך שיהיה לנו, ומשמעותי.
שלומי טוב, מה שלומך?
את יודעת, באווירה הכללית זה מורכב אני חושבת, לא?
מילה נכונה, מדויקת.
כן, ממש. אבל אנחנו רוצים לשמוע חדשות טובות, נכון, ממערכת נכון, הבריאות, כן, בדיוק.
אז נספר היום על בית חולים שמואל הרופא, ועל מרפאה לייעוץ גריאטרי.
Mm-hmm.
זה מרפאה שאין אותה בבתי חולים גריאטריים, יש אותה בבית חולים שמואל הרופא.
Mm-hmm.
וזה מרפאה מאוד 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 חשובה, שהיא מספקת שירותים רפואיים שונים לאוכלוסייה המבוגרת. את קראת לגיל השלישי בגיל נורא נחמד, גיל החוכמה, גיל נתת לזה שם מאוד חמוד בפעמים הקודמות שדיברנו.
כן.
השירותים הרפואיים במרפאה כוללים את הניעוץ על ידי רופאים מנוסים ומומחים בגריאטריה, שזה נקודה מאוד חשובה. לגבי מכלול בעיות רפואיות, נפשיות, את יודעת, נותנים הערכת יכולת שכלית, הם בודקים את הערכת היכולת השכלית של האדם המבוגר, האם הוא סובל מדימנציה נפשית, מדיכאון, בדיקה גופנית מקיפה, תרופות שהוא מקבל, אבל יש משהו שהוא מקבל ייעוץ לאורח חיים בריא ומניעת מחלות תלויות גיל, נפילות, אבל יש משהו מאוד חשוב, מאוד חשוב, מאוד חשוב להדגיש אותו, זה על הריבוי התרופות. רוב החולים, ואני אומרת רוב באופן מדויק, מקבלים תרופות שלא לצורך, זה נקרא ריבוי תרופות. מה זה אומר? הם מקבלים, למשל הם קיבלו לפני 10 שנים תרופה להורדת לחץ דם, אחר כך עוד תרופה לכאבי בטן, אחר כך עוד תרופה לכאב ברגל, ולא, פשוט לא מפסיקים להם את התרופות שנתנו להם בעבר. וזה נקרא פוליפורמסה, זה משהו שהוא מאוד אופנתי כרגע, ומאוד חובה לעשות את זה, לקחת את, לוקחים את כל התרופות שהוא מקבל, בעבר ובעובר, ופשוט עושים סגר. ואת יודעת, זה עושה פלאים. פתאום זה עושה סדר ומראה שגם, את יודעת,
זה לא התפקיד של רופא משפחה?
לא כל רופא משפחה יש לו הסמכה גריאטרית.
אוקיי.
יכול להיות שאולי זה חלק מהתפקיד שלו, אבל אין לו את ההסמכה הגריאטרית, והרופאים שעובדים ונותנים במרפאה הגריאטרית, את הייעוץ הגריאטרי בשמואל הרופא, יש להם הסמכה.
וכולם יכולים להגיע לשם?
כן, בוודאי. יש להם הסמכה בפסיכוגריאטריה, זה בית חולים ממשלתי, שמנהלת אותו דוקטור בתיה קרנסקי, והיא חיה ונושמת את הגיל הזה ואת הגריאטריה, והיא כל כך רוצה לדאוג להם, וכל כך חושבת שזה נכון, וגם אנחנו, את יודעת, כל הציבור בגיל, זה משהו שהוא מאוד 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 חשוב, ולא שמים על זה את הדעת, את יודעת, זה גם דרך אגב, הם נותנים הערכה לצורך מינוי אפוטרופוס, איפוי כוח, יש הרבה דברים שהם, זה מטריה מאוד 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 גדולה, וזה נושא מאוד חשוב.
את יודעת, כל הנושא הזה, הוא מטפלים בו מעט מאוד,
נכון.
ובאיחור גדול, אבל על כל טיפול אנחנו נודה. דבורה שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, תודה רבה על המידע הזה, ואנחנו נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, שיהיה שבוע מבורך. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, ממכינה הקדם צבאית רוח השדה, על פרשת השבוע. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב, יהודית.
מה שלומך? חודש, חודש מבורך, וואי, איזה חודש זה.
כן. אני בטוב, אני בטוב.
אני שמחה לשמוע. אז מה יש לנו בפרשת השבוע? יש כל כך הרבה דינים.
כל כך הרבה מצוות, ואנחנו ניקח אחת. אחת שנקרא מצוות השבת עבדה, ואת יודעת שיש חוק ישראלי, שנחקק בשנת 73, בדיוק לפני 50 שנה, שנקרא חוק השבת אבדה. וואלה. הוא אומר, המוצא אבדה ונוטלה, חייב להשיבה לבעליה, או להודיע עליה בהקדם המשטרה. יש חוק כזה. אבל הוא לא בדיוק, הוא לא בדיוק מה שהתורה מצווה. איפה נמצא ההבדל? בוא נקרא את הפסוק. הפסוק אומר, לא תראה את שור אחיך או את סיו, עשה שלו הכבד, נדחים, והתעלמת מהם, אשר תשיבן לאחיך. והנה ההבדל במילה, והתעלמת. על פי חוק השבת עבדה הישראלי, רק אם אתה לקחת את העבדה, נניח מצאת הארנק, ולקחת אותו, עכשיו יש לך חובה להחזיר אותה או לבעלים, או למשטרה. אבל אם אני עזב אותי, מי רוצה להתעסק עם זה? אני משאיר אותה וממשיך ללכת, אין שום, לא עשית שום עבירה.
בעוד שהמצווה אומרת, אל תתעלם.
אתה לא יכול להתעלם. יש פה מצווה להיות דומיננטי, להיות אקטיבי. זאת אומרת, לא להגיד לעצמי, טוב, אני לא רוצה להסתבך, אני אשאיר את זה במקום, אלא אתה צריך להתאמץ על מנת להחזיר את העבדה. עכשיו, אם זה פה, אם זה שור, חמור, כל מיני דברים כאלה, הם גם נוטים לברוח. זאת אומרת, אתה צריך לרדוף אחריהם, לתפוס אותם, להאכיל אותם, להשקות אותם, ועד למצוא, זה המון עבודה. אבל אולי זה איזשהו רב גבוה יותר שדורשים מאיתנו. ואני בעיניי זה דרישה בינינו, בין אדם לחברו, לא להסתפק רק במינימום הזה. אתה יודע מה, אני לא נוגע, אבל גם לא אכפת לי, שיכול ליצור מצב של אדישות.
אבל אני רוצה להגיד לך, הרב איתמר חייקין, שהגישה האקטיבית, Mm-hmm. היא גישה נכונה לחיים, עוד לפני שנדבר על אדם וחברו. Mm-hmm. עצם האקטיביות, ולא לעשות שום דבר על האוטומט, ולא להתבונן סביב, ולהסתכל על הפרטים. אתה יודע, אני רוצה לספר לך שלפני כמה שנים, שמעתי פודקאסט עם קובי ריכטר, שבאמת הוא אחד מאנשי העסקים המצליחים ביותר, שגם הסטנד הרפואי הוא פרי המצאה של הגוף של החברה שהוא עומד בראשותה, ושאלו אותו, מה עושה אותך כל כך מצליח? אז הוא אמר שהגישה הזאת, כל הזמן להסתכל בצידי הדרכים, כל הזמן לחפש, להתבונן ולחפש את ההזדמנויות. אני חושבת שהגישה האקטיבית, בוודאי כשזה בן אדם לחברו, היא גישה יותר נכונה לחיים.
כן, היא דורשת מאיתנו, אבל מה מציעים? ולפעמים אנשים מעדיפים עזב אותי. יש משהו נוח כזה, בלא לעשות את אותה התערבות, שמחייבת אותי לצאת מאזור הנוחות שלי, ולצדום את אותה פעולה, במקרה הזה של השלבת עבדה, במקרים אחרים, איזשהו סטנד, כמו שאת אומרת, איזשהו דבר שהיום כל כך הרבה חולים נהנים ממנו. יש עוד נקודה בעבדה, נקודה מאוד מעניינת. זה ההלכה קובעת מתי, מי הרגע, או מאיזה רגע, אדם איבד משהו, והוא כבר לא שלו. יש לב כזה, נכון?
נכון.
והתשובה היא ייאוש. זאת אומרת, מתי שאדם מתייאש, מה הכוונה מתייאש? מתייאש מלחפש. ונקודה, הפעם לא מצד המוצא, אלא מצד המאבד. כל זמן שאתה ממשיך לחפש, גם אם אתה עדיין לא מצאת, זה שלך. מתי אתה מאבד בעצם את הקשר אל הדבר שאיבדת? כשאתה מתייאש. עכשיו ניקח את העבדות ונחשוב עליהם לא רק במושג הממוני, כן, רכוש. במובן הפנימי, יש אנשים שמאבדים דברים יקרים להם. את נפשם, את דרכם, את כבודם. ואנחנו מצווים מצד המוצא, לא להגיד, אוקיי, זה בעיה שלו, זה ממש אכפת לי. לא, אתה חייב להתאמץ ולהחזיר לו את מה שהוא שייך לו, את הדברים היקרים לו, את נפשו לפעמים, להציל אותו כשהוא עומד לקפוץ מגג, או להחזיר לו את כבודו, גם אם הוא עצמו לפעמים שכח אותו. ומצד הבן אדם עצמו, לא להתייאש. גם אם עבד לך משהו, גם אם לא מצאת משהו, תמשיך לחפש. ואת יודעת, נקודה אחרונה, את יודעת מה זה אלול?
אני לדודי ודודי לי.
זה כולם אומרים, אבל זה סבר אחר. על המילה ויתרו את הארץ, ויחפשו את הארץ על הרגלים, מסביר התרגום הארמי, ויעללון. ויתרו, ויחפשו, זה ויעללון. ואלול זה בכלל מילה ארמית. מה המשמעותה? לחפש.
יפה.
בעצם אנחנו נקראים למצוא את העבדות שאולי איבדנו כל השנה. ואם אתה במקרה מחזיק את העבדה של מישהו אחר, תפקידך בחודש אלול, אני לדודי ודודי לי, אפרופו, להחזיר את האבדה למקומה, להחזיר לו אותה. אז אולי אנחנו נמצאים בחודש כזה של אבדות וחיפושים, וכשאנחנו נצא לחפש פעם, בטוח שגם נמצא, ובטוח שנזכה בשמחה הגדולה הזאת, של להשיב את האבדה לבעליה, או להשאיר את החלקים שאיבדנו בחזרה אל עצמנו.
אמן. אמן ואמן, גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית. נראה לי שצריך את התקוות והברכות האלה יותר מתמיד. הרב איתמר חייקין, תודה רבה רבה על הרחבת הלב והדעת הזו, שיהיה שבוע מבורך וחודש טוב. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, וזה המקום להודות למי שאפשר את השעה הקסומה הזו, לאסף נבו שעורך ומפיק אותנו, לרן לודין שיושב כאן לצידי, ואילי קונפלד האחראים על השידור, ולעיניו אורגד עורכת הדיגיטל שלנו. אנחנו כאן, תחשבו טוב, שיהיה שבוע מבורך וחודש טוב ומשמעותיים, בשורות טובות. נתראה כאן בשבוע הבא, בעזרת השם, כאן יהודית גריסרו, שבוע מבורך.
שחקי שחקי על החלומות, זו אני החולם שח. שחקי כי באדם אמין, כי עוד אני מאמין בך. שחקי כי באדם אמין, כי עוד אני מאמין בך. כי עוד נפשי דרור שואפת, לא מחרתי על עגל פז, כי עוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח אז. כי עוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח אז. הויש מחקב להבל, ירום ממנו בומות יעל. לא ברעב יעמוד עובד, דרור לנפש פת לדל. לא ברעב יעמוד עובד, דרור לנפש פת לדל. אמינה גם בעתיד, אף אם ירחק זה היום, אך בו יבוא יישאו שלום אז, וברכה לאום מלאום. אך בו יבוא יישאו שלום אז, וברכה לאום מלאום. ישוב יפרח אז גם עמי, ובארץ יקום דור. ברזל כבר לב יוסר מנו, עין בעין יראה אור. ברזל כבר לב יוסר מנו, עין בעין יראה אור.